טוב, שלום וברכה. אז אנחנו כרגיל עוסקים בפרשת השבוע, בפרשת פקודי. זה בעצם סיום ספר שמות וסיום גם המערכה של ארבע פרשות שעסקו בעצם בעניין המשכן. ורציתי לעסוק בשתי דמויות בעיקר היום, בעזרת השם כמובן, בדמות המיוחדת של בצלאל אמרנו שמשים את זה על שנייה. למרות שבטח שומעים גם ככה, אבל כן. אבל בדמות המיוחדת של בצלאל ובדמות של משה רבינו, היחס בין בצלאל והדמות המיוחדת שלו והדמות של משה רבינו. אז כבר בתחילת הפרשה, ורציתי כרגלנו דברים של הרב קוק, דברים של השפת אמת, דברים של הרב שיודה עולה בהמשך, אז נעסוק דרך זה. אז בפרשה נאמר כך, ממש ישר בתחילת הפרשה כתוב, אלה פקודי והפקודים של המשכן, כתוב, שנייה, שאלה פקודי המשכן, ובצלאל בן אורי בן חור עשה את כל אשר ציווה השם את משה. רש"י אומר, כל אשר ציווה השם את משה, אשר ציווה אין כתיב כאן, אלא כל אשר ציווה השם את משה. אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה מסיני. זאת אומרת, בצלאל הצליח לכוון בדעתו לדברים שנאמרו למשה בסיני, אפילו שמשה כבר לא אמר את זה לבצלאל, אלא הוא מדעתו ידע מה נאמר למשה מסיני. אז מה למשל? אומר פה רש"י לתורה, כי משה ציווה לעשות תחילה כלים ואחר כך משכן. משה רבינו ציווה שקודם יהיו כלים, אחרי זה לעשות את המשכן. אז זה מה שמשה אמר לבצלאל לעשות. משה ציווה לבצלאל לעשות כלים, תחילה כלים ואחר כך משכן. מנורה, יריעות, ואחר כך ציווי הקרשים, רק רגע, יש פה איזה סוגריים, נדלג עליהם. משה ציווה לעשות בתחילה כלים ואחר כך משכן. שוב פה איזה סוגריים קצת ארוכים, אני מחכה רגע לדלג עליהם. אמר לו בצלאל, מנהג העולם, או מצאתי, לעשות תחילה בית ואחר כך לשים כלים בתוכו, קודם כל עושים בית, אמר בצלאל, לא קודם כל כלים. אמר לו, כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא, כך אמר בצלאל. זה מה שאמר לך בטח הקדוש ברוך הוא. אמר משה, בצלאל היית, ודאי כך ציווה לי הקדוש ברוך הוא, ורק עשה משכן תחילה ואחר כך עשה כלים. אז משה אמר לו לעשות כלים לבצלאל, ואחרי שעושים כלים לעשות משכן, אמר בצלאל, דרך העולם קודם עושים בית, אחרי זה מביאים כלים בתוכו. כך אמר בצלאל. אמר לו משה, וואי, אתה צודק, ככה באמת השם ציווה לי, קודם לעשות בית, אחרי זה. טוב, אז מה צריך להבין פה? מה היה הדיון פה? למה? משה רבינו, ענק ענקים. מה, משה התבלבל סתם, שכח סתם, אמר, לא, בעצם אתה צודק. קודם בית ואחר כך כלים, לא קודם כלים ואחר כך בית. יש פה משהו יותר עמוק, יותר פנימי, בלהבין את הדיון ביניהם. אז אני רציתי ללמוד מדברים של הרב קוק, תכף אני אגיד לכם את המקור בעזרת השם, אחרי זה נתעכב על עוד נקודה ביחסים בין משה לבין בצלאל, דרך דברים של שפת אמת. אז קודם אנחנו מתחילים בדברים של הרב קוק. איפה הדברים של הרב קוק? אז אנחנו בעין היה ברכות, פרק תשיעי, ופסקה, תכף אנחנו נגיד גם בעזרת השם את הפסקה. דיון מאוד, הסבר מאוד מעניין של הרב קוק, להבדל הזה שבין בצלאל לבין משה. אז אני אשתדל לקרוא מבפנים, וגם עד כמה שאני יכול להסביר את הדברים. אז אני אקרא, קודם כל מהגמרא, זה גמרא ברכות דף נ"ה, מה שכתוב ברש"י זה גמרא בברכות, בעצם כבר אמרנו את זה דרך רש"י. אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים, הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר למשה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, אחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי, עשה כלים וארון ומשכן, כלים שאני עושה להיכן נכניסם. שמה כך לך, אמר לך הקדוש ברוך הוא, משכן, ארון וכלים. קודם משכן, מה לשמה בצלאל היית וידעת? אז רואים שהיית בצלאל וידעת נכון את הנקודה, מה אמר לך השם. אולי בהמשך הדרך גם נקרא עוד פסקה, למה בצלאל ידע לצרף אותיות של שמיים וארץ, אז זה נראה אולי בהמשך. בכל אופן, אולי בהמשך נתעכב על זה, אז בכל אופן, או על המינוי, נראה, בוא נגיע לנקודה הזאת. אז אני אשתדל לקרוא מהרב קוק וגם להסביר. אומר הרב קוק, הרגש הטבעי של הנפש המצטיין במלאכת המחשבת של הציור, עיקר כיסונו הוא שיהיה ציורו חזק מאוד וטבעי. זאת אומרת, צייר. ניקח לדוגמה צייר, אז אני ממש לא יכול להתחבר לדוגמה של הרב קוק עד הסוף, יען, כי אין לי שום כישרון בציור. אז עכשיו מי שיש לה כישרון בציור, תהנה ממה שהרב קוק כותב. מי יש לה כישרון בציור? סתם, סתם, לא, 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 לא. אבל מי שיכולה כרגע ליהנות מהדוגמה של הרב קוק זה מי שיש לה כישרון בציור. אומר הרב קוק, מי שיש לה כישרון בציור, איך היא מציירת? מה, איך מציירים ציור? קודם כל, יש לך איזה ציור מול העיניים, מה אתה הולך לצייר? ואז את מציירת את זה על דף, כן? הכישרון כזה שהציור עומד לך מול העיניים, ואת תצייר אותו על דף. זה לא דומה, וזה שונה מהותית, אדם שיש לו כישרון בציור, מול אדם שהוא לא כישרוני בציור. אדם שהוא לא כישרוני, גם אם בסוף הוא יתאמץ ויצא לו ציור, זה בדרך כלל יהיה כי הוא ישתדל לצייר רגל יפה, ואז עוד רגל יפה, ואז ידיים, ואז בטן, ואז רוב, ועדיין זה יצא ככה. ואדם שיש לו כישרון בציור, זה עולם אחר. הוא כבר יש לו דמות, איך נראה האדם מול העיניים, ואז הוא עושה טיק 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 טיק, יוצא לו כזה אדם יפה. מה? אז נדגים, בסדר? אתה לא בא לכם בטח, אה? נדגים, אני אצייר משהו, בטח זה יצא על הפנים, אתם תציירו, ואז נראה איך נראה כישרון בציור. לא, לא נעשה את זה, אבל בכל זאת זה שתי עולמות. שתי עולמות שונים, מה? כישרון בציור זה כישרון מולד של אדם שהציור מונח לו עוד לפני שהוא מצייר. כשהוא מצייר הוא רק מגלה את מה שמונח בתוכו פנימה. אבל הכישרון מונח לך בתוך הדברים פנימה. אז זה כישרון. אז מה עושה מי שאין לכישרון? שלא תצייר. עושה דברים אחרים יפים, כן? או תצייר לפעמים, אבל זה לא יצא ציור כישרוני, בסדר? לא יצא ציור אומנותי. ציור אומנותי מונח לך ציור בראש, ואז בתוכו את מציירת. כך אומר הרב קוק, כחכם הזמרה האמיתי, שבשומעו כל שנגינה אינו על פי חוקי הרמוניה הטבעיים החוקים בנפש, לא תוכל נפשו לסתה, ויקריא שכאן יש כיסרון סדר, שנפשו הצבימית כבר מרגשת את הראוי ואת שאינו ראוי, לפי מצב הנפש הטבעית בסדרי ההרמוניה. אותו הדבר אומר הרב קוק גם מוזיקאי. מי שיש לך חוש מוזיקאי, חוש מוזיקלי, כן? אז היא שומעת כאיך סוף, עוד לפני ששרות כאיך סוף, זה מונח לברות בדיוק כל הווריאציות וכל הדקויות. ואם היא שומעת כאיך סוף שמזייפים אותו, זה מכאיב לה פשוט, זה קשה לה. כי אתם שרות לא בצורה אומנותית, לא כמו שצריך. אבל אתם שרות מכל הלב. בסדר, מכל הלב, לא בצורה אומנותית, מה? היא מונח לה עוד לפני אפילו ששרו. יש לה ממש דקויות, עדינות. אז זה עניין של כישרון. כישרון זה משהו שמונח בתוכך פנימה, שעוד לפני ששרו את המנגינה, כמו, יש לך איזה ציור כזה בראש, איך המנגינה הזאת צריכה להיראות, ואז היא יוצאת אל הפועל. מי שאין לה כישרון, היא לומדת את זה דרך תווים, מהדרך העניינים פרטיים. משהו, שתי הדוגמאות, אני מודה ומתוודה, אין לי. אז אני אשמח אם אתם מבינות אותם טוב, אבל מי שהיא ציירת מבינה מה זה כישרון ציור, וגם מי שמוזיקאית מבינה מה זה כישרון מוזיקאי. אני המורה לגיטרה כמעט שבר עליי את הגיטרה, אבל זה לא עבד. לא עבד בכלל, מה נעשה? אבל מי שיש לה כישרון וננגן בגיטרה, אז היא יודעת, מבינה את זה, שיש לה איך צריך להיראות מה שהיא הולכת לנגן מראש, תשמיעו לה מגיע, כבר מבינה, קולטת משהו, ועכשיו היא תוציא את זה לפה, בסדר? כישרון זה משהו שמונח בתוכך פנימה, ואתה מגלה אותו, אתה מוציא אותו אל הפועל. גם הצייר האמיתי, חזרנו לצייר, עושה מתרגישו חזק מאוד לצייר כל דבר, על פי טבעו המיוחד לו. ואותו הצביון שיש במציאות מוכרח הוא שיצא מתחת יד ציורו, והשינוי בין המציאות אל הציור לא תוכל נושא הבינה לקבל במנוחה. כלומר, אם הוא יראה בציור איזה זיוף, אם הוא יראה בציור משהו לא טוב, ירגיש את הזיוף ישר. כי זה כל כך היה מונח לו בראש, איך הדבר הזה צריך להיראות, הוא ישר ירגיש את הפער שבין הציור שלו לבין איך שזה צריך להיראות. כי יש לו כישרון לצייר, הוא מרגיש חזק בפנים, בתוכו פנימה, איך הדבר צריך להיראות, ואם הדבר שונה זה שונה, כן? לכן יש אחד שתברח כששרים כאיך סוף למעלה. לפנימה, לא יכולה לשמוע את זה, כן? זה עושה לה צורם באוזניים. אני הכרתי לפעמים אדם או שניים כאלה, כואב להם, פשוט זה מכאיב להם, כמו כאילו דקרת אותם, אם זייפת בשיר, מה? אבל מה יש? אחת שרה למעלה, אחת עולה, אחת יורדת, לא, לא. יש לו ציור חזק, איך הכאב סוף הזה צריך להיראות? אם זה מזייף, זה שונה, שונה מהאמת, מבחינתו. אז זה בעל כישרון. אז מכאן אנחנו מגיעים לאישיות המיוחדת של בצלאל. והנה הרגש הזה של הציור, שדם לכל פרטיו, חוכמה רבה, וצריך לזה כישרון טבעי בנפש. רואה כאן מעלה העליונה של חוכמתו של בצלאל בציוריו שנחל הרוח אלוהים. כלומר, בצלאל הוא לא היה רק אומן. מה זה אומן? אומר, הוא בעצם אומן זה שעוד לפני שהוא ראה את המשכן בצלאל כבר יש לו ציור בראש איך המשכן צריך להיראות. לכן כל זיוף קטן, כל שינוי קטן, האישיות של בצלאל לא יכולה לשאת אותו. כי הוא חש את זה, הוא מרגיש את זה חזק, מה? את ההבדל ואת הפער בין הדברים, מה? את ההבדל ואת הפער בין הדברים. זה קשה, כשאתה עם אומן, זה ממש ממש קשה, כן? אני למשל יודע שאני יודע לנהוג, מה שזה הלפך, אני נוהג לפעמים באוטו, אבל אני לא, אני לא נהג. נהג זה כישרון, מה? מי שנהגת שהיא כישרון, עוד לפני שהיא תפסה את ההגה, רק מהשיעור הראשון של הנהיגה, כבר רואים שהיא תעבור טסט ראשון. סתם היא נהגת. יש את הכישרון לזה, לפה, לשם. מי שאין לו כישרון, הוא צריך הרבה שיעורים בשביל לתרגל, אה? וללמוד איך להיות נהג. כי אין לו את הדבר הזה בצורה טבעית. אז תמיד דבר שיש לך בצורה טבעית, קודם כל זורם לך, ובית, אתה יכול לצייר אותו עוד לפני שהוא יקרה. יכול להיות לך עוד לפני שהוא יקרה. אתה יכול להסתכל על דירה, אתה יכול להסתכל על דירה ולראות בעיני רוחך כבר איך את רוצה לעצב אותה. מי שיש לה כישרון לזה. זה יהיה פה, זה יהיה פה, זה יעמוד, זה יעמוד שם. מי שאין לו כישרון, זה אחרת, כן? תוך כדי תנועה, אולי הוא ישים לב, הוא ישנה, אז זה הבדל גדול, כן? בין בעל כישרון ללא בעל כישרון. ובכל תחום יש בעל כישרון ויש לא בעל כישרון, כן? אז בצלאל היה לו כישרון אומנותי. הוא ידע לראות איך משכן צריך להיראות. היה לו כישרון, הקדוש ברוך הוא הטביע בו כישרון כזה, הוא הבין איך המשכן כזה אמור להיראות, כן? דרך מה שמשה כמובן אומר לו, הוא צריך לבנות משכן, וישר מונח לו בראש איך משכן כזה צריך להיראות. אז זה כישרון אומנותי, כן? יש, לעומת הכישרון של משה, תכף נראה, כישרון בחוכמה. זה משה רבינו, זה שתי כישרונות שונים. להבין את המהות של המשכן, את העניין של המשכן, את העניין הפנימי של המשכן, זה כישרון אחר. מה? זה שני דברים שונים. משל שלי עכשיו, בסדר? לא יודע אם המשל הכי יצא טוב בעולם, אבל יש אחת שמארגנת את הטיול, ויש אחת שתסביר על מהותו של המקום. יש אחת ארגנה טיול ל... פה נתקע לי המשל, בסדר? לא יצא לי דבר טוב. ארגנה טיול לצפון. ובין השאר, אז היא, יש לה את כל המקומות, ואיך הולכים ממקום למקום, כישרון. אבל אין לה כישרון להסביר את המהות של הדברים. פתאום באה שם אחת בעצם, יודעות בנות, מה זה רבי, קבר רבי מאיר בעל הנס? בואו אני אסביר לכם. אתם יודעות מה, איפה אנחנו נמצאים עכשיו, במקום הזה והזה, שהוא קדוש. טוב, זה שתי כישרונות שונים. זאת יכולה לארגן את הטיול, וזאת יכולה להסביר את הטיול. אני מקווה שהמשל יצא בהרצל. אבל זה כישרון, זה כל אחד כישרון. אבל אי אפשר להפך את הכישרונות. אם תיתנו לזאת לארגן את הטיול, יהיה כישלון. היא לא יודעת לארגן טיול, כן? היא לא יודעת לארגן איך טוב, באיזה מקום כדאי להתחיל, איזה מקום כדאי להמשיך, איך כדאי ללכת בכל המקום. ואם תיתנו הפוך לבעלת המארגן את הטיול להסביר בכל מקום, כוח ההסבר שלה, בזה הוא חלש. מה? אין לה מספיק עוצמה בלהסביר את הדברים. אז שתי כישרונות שונים. יש לנו פה בעולם הקודש האדיר והגדול, כישרון של בצלאל וכישרון של משה. ואלה שתי כישרונות שונים. בצלאל אומן. אומן, אומן בקודש אבל. יודע להיראות איך קדושה, זה קדושה גדולה, יכולה לחול בבית, במשכן. על פי ציווי השם כמובן, אבל איך שהשם מצווה את הבית, יש לו כל, איך הדברים צריכים להצטייר. יש לו את הכישרון, איך הדברים צריכים להצטייר. משה רבינו גם אומן, אומן החוכמה. מה המשכן בא לבטא, כן? איזה רעיון המשכן בא לבטא? מה המשכן בא לומר? אז זה שתי כישרונות שונים. כישרון של מצייר ושל אומן, כישרון של חכם. ואי אפשר לערבב בין הכישרונות האלה, כן? שני כישרונות שונים. ולפעמים, גם בעולמנו, יופיעו שתי בעלי כישרון שונות אחת מהשנייה. כל אחת גם אולי תבחר לה איזה מקצוע משלה, מה? אולי אחת תהיה רופאה ואחת תהיה אחות. סתם, אני אומר, מה? סתם כדוגמה, אני אומר. אחת יש לו כישרון להגיד, איך כדאי שהחולה הזה יתרפא? שימו לו אינפוזיה, שימו לו פה, שימו לו פה. אבל הוא בעצמו לא יודע בדיוק איך לתקוע את זה, איך לחבר את זה, איך לעשות, כן? יכול להיות שתהיה אחות שנעשה את זה יותר טוב, כן? אבל זה כישרונות שונים באמת, כן? כישרון של חוכמה, כישרון איך הדברים יופיעו בהרבה דברים. יש שני כישרונות שונים. הכישרון המעשי, הכישרון החוכמתי, הרוחני, כן? טוב, פעמים שניהם ביחד. פה דווקא, למשה רבנו לגדלותו, לא עלת הכישרון הציבור, הוא לא בנת המשכן. זה כישרון של בצלם. איך לבנות, אה? איך לבצע, איך לעשות, איך להופיע את זה בעולם, כן? משה רבנו יכול היה להגיד מה הציור בא לבטא. בצלאל יצייר את השם, כן? בצלאל יופיע אותו בעולם, בסדר? שני כישרונות שונים. עכשיו בוא נראה איך זה הגיע לפער הזה אם לבנות קודם ארון או קודם משכן, כן? שזה שתי כישרונות שונים. וכל אחד מהם לא טעה. כל אחד מהם ראה נכון על פי מה? על פי מה שמתאים לו לראות. בצלאל ראה נכון על פי מה שמתאים לו לראות. משה רבנו גם הוא רואה נכון על פי מה שמשה רבינו היה צריך לראות. אין פה אף אחד שטעה. זה דבר ענק שאין פה אף אחד שטעה. כל אחד ראה דבר מאוד מאוד נכון על פי הכישרון שלו. היה חייב לראות כך על פי הכישרון שמתאים לו. אז בואו נראה מה הכישרון של בצלאל, מה הכישרון של משה. כן? כישרון של כל אחד. אז בואו נראה. כמו שקדמנו למעלה, כן, שוודאי כל התנאים, תנא מחמת הציון לא חסרו. והנה ודאי שבדי בין הסדר אצל המסיק החכם, לסוד המצייר אצל המצייר מצד הכישרון של חוכמת הציור, שאצל החכם ייפול על סדר בכל דבר כפי הראוי מצד החוכמה והמוסר. החכם מצייר את הדבר, לא איך שהוא יופיע בפועל, אלא מה הדבר בא לבטא. מה הרעיון, כן, שהדבר בא לומר. שוב, אני לא יודע גם אם זה משל ונמשל טובים, אבל רוצים לארגן מסיבת פורים. לחכם יהיה, מה אני רוצה להשיג מהמסיבת פורים הזאת? איזה רעיון של פורים אני רוצה שיבוא כאן לידי ביטוי? עכשיו מישהי צריכה לארגן את המסיבה, איך הרעיון הזה יבוא לידי ביטוי? איך הוא יצמח, מה? את רוצה לעשות לבנות מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. אז החכם, הוא יגיד דבר תורה יפה על השמחה. הוא לא יודע, יצייר איך המסיבה הזאת כולה באה לבטא בסוף רעיון אדיר וגדול וענק של שמחה בעולם. אבל עכשיו צריך מישהו שתארגן, איך זה יפעל, איך זה יעבוד בשטח, איזה פתקים לחלק לכל בת, מה? שיצא לפתק כזה ולאי פתק כזה ולאי פתק אחר, ואז יצא ביחד מן רעיון כזה של השמחה. אז לפעמים זה שני כישרונות שונים. אחד מצייר את הרעיון, את העניין, והשני מצייר איך להוציא אותו, איך לגלות אותו אל הפועל. ובשביל זה יש שני כישרונות לגמרי שונים אחד מהשני. ואי אפשר להרבה ביניהם. ולא טוב גם הם יהיו אצל אותו אדם, כן? כי לפעמים איך להוציא את הדבר אל הפועל, זה יטשטש את הכישרון שלה. מצייר, כן? איך להוציא דבר לפה, אז יטשטש את הכישרון של החכם. והחכם מטושטש לו הכישרון של המצייר, כן? שתי כישרונות שונים. שונים לחלוטין אחד מהשני, כן? שונים לחלוטין אחד מהשני. ואחת, אם תיתן לחכם לצייר, איך יראה ערב כזה של מי שנכנס אדר, זה יהיה כישרון. הוא לא יודע לצייר ערב כזה, אה? מה לחלק לכל בת, מה לתת, מה? אני פעם שמעתי איזה שיעור, שמחנך גדול, יונה גוטמן, אני חושב, קוראינו. היה ממש מדליק כזה. איך הוא מצייר לך, איך, אז יכול להיות שמישהו יביא את הרעיון. איך ליישם את הרעיון, זה באמת דבר מאוד מאוד יפה. הוא נתן לנו שם, נתן פעם, כמה רעיונות. הוא דיבר, למשל, שהוא העביר פעם שיעור על קיבוץ גלויות לחבר'ה. איך כל אחד יצייר על מפה, מאיפה הוא הגיע, מאיזה מדינה הוא הגיע, ורואים, מכל קצווי תבל, איך כולם מגיעים לאיזה מקום. או אני יודע איך אתה מצייר, כל מיני ציורים, כן? אז זה כישרון. איך כישרון חינוכי, איך ליישם את הדברים בעולם החוכמה. יש גם כישרון אחר, כן? כישרון של החכם. איזה רעיון אתה רוצה שיצא לפועל? איזה רעיון אתה רוצה שמה? שיבוא לידי גידול, שיבוא לידי ביטוי. וואי, אלה שתי כישרונות שונים, אחד מהשני. בצלאל כישרון אחד, משה רבינו כישרון אחר. והתורה מבליטה את הכישרונות האלה, השונים אחד מהשני. מי בסוף הקים את המשכן? משה. הוא הקים את המשכן. הוא לקח את כל המשכן, הביאו אותו אליו, והקים את המשכן. מי זה שהקים את המשכן היה בסוף משה רבינו. אבל מי יישם את המשכן, מי הופיע את המשכן בעולם, זה הכישרון של בצלאל. בסדר? שתי כישרונות שונים. כל אחד והכישרון שלו. אז בואו נראה איך זה קשור לארון ולמשכן. אומר הרב קוק, והנה ודאי יש הבדל, שאצל הרחם זיג ומתוי פה לסדר זה ראינו, כל ומתוי במה שהוא שווה בהתפעלויות, והנה לגבי אדון כל המעשים, אין הבדל כלל בין סדר של חוכמה לסדר של ציור. כי החוכמה, אצל הקדוש ברוך הוא בכוח הציור עצמו, מחוקי המציאות שיצרם אותו, אז אצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל. אז כשאמר לקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, ארון וכלים, ולא פירש את הסדר שלהם, זה נתן באמת לכל אחד להבין את הסדר לפי איך שהוא מבין. משה רבינו מבין שקודם ארון ואחר כך משכן. למה משה רבינו מבין כך? מה הרעיון שקודם כל לשים את הארון ואחר כך את המשכן? מה מרכז בעצם המשכן? מה הרעיון של המשכן? כן? משה רבינו אומר, קודם כל ארון ואחר כך משכן, כי מה הרעיון של המשכן? מה בא משכן לבטא בעצם? למה המטרה שהמשכן חותר אליה? עוד פעם?
בית לארון.
כן, בית לארון, אז מה המטרה של המשכן? בדיוק מה המגמה? לשם מה יש משכן? כן, אבל מי הכלי המרכזי? או כבר אמרתם בעצם, מי הכלי המרכזי בעצם במשכן? הארון, נכון? כל המטרה של המשכן בעצם זה שיהיה בתוכו ארון. אז משה רבינו ראה את המטרה. מה, משה רבינו אבל לא יודע שבשביל המטרה צריך לבנות קודם כל בית ואחר כך לשים בתוכו ארון? יודע. אבל העיניים של משה רבינו נשואות אל הארון. לשם הוא נשוא, כי זה המטרה. זה המגמה של הכל. אז משה רבינו יגיד קודם כל לעשות ארון ואחר כך משכן. אז זה טעות אם משה יגיד אחרת. זה החידוש, משה רבינו גם, אה? אם משה יגיד אחרת, זה יהיה טעות. זה טעות. כי משה רבנו חייב לצייר לנו את המגמה של הכל. מה? כמו שאני יודע איזה רבנית, מי שיגיד לו, מה המגמה של מסיבת פורים? בסוף המגמה שכל הבנות יצאו בהתרוממות ובשמחה, אז איך הם יתרוממו? אז יכול להיות שיש כל מיני תנאים לפניכם, איך המסיבה צריכה לראות, מה כדאי לנו להביא כדי שתליקה. אבל יש מי שצריך להביא לך את הרעיון לידי ביטוי. אז הרעיון של המשכן קודם כל זה מה? ארון, בסדר? ארון, כן. אולי גם נעשה ניסוי, מה באמת הרעיון של מסיבת פורים? מה היא צריכה לבטא? מה צריכה לבטא מסיבת פורים? כנראה, כן, מה הרעיון של מסיבת פורים? או נגיד, מה היא צריכה לבטא? שמחה, נכון? אז מן הסתם, מי שידבר בשיעורים על פורים, ידבר קודם כל על השמחה, ועל הרעיון של השמחה, כן? אני, יש לי איזה סיפור כזה, קצת משעשע, אבל מורי ורבי רב מרדכי שטרנברג הוא מאוד מאוד, יש מוצד שכלי מאוד מאוד חזק. אז היינו אצלו פעם בפורים, אז הוא הסביר הרבה על פורים בשכל, ואז הגיע תלמיד חכם אחר, והתלמיד חכם הזה היה מאוד מאוד שמח כזה, זה, ואמר לו, הרב, אולי נרקוד ביחד. אז רקדנו ביחד. אז יש מי שהכישרון שלו לדבר ולהסביר בשכל, יש מי שהכישרון שלו פשוט לבטא את הדבר בחיים, כן? ולפעמים אלה שתי כישרונות שונים אחד מהשני, כן? אז יש מי שיסביר על פורים את השמחה, יש מי שירקוד, כן? אז מה, זה לא יכול להיות אותו כישרון? בדרך כלל יהיה נטיות שונות. יהיה נטיות שונות לאנשים שונים. יהיה מי שיראה את הרעיון מול העיניים, ויהיה מי שתראה את היישום, כן? איך מיישמים את הדבר בפועל. משה רבנו ראה את הארון מול העיניים. הוא ראה את הרעיון האדיר והענק והגדול שהמשכן בא לבטא בעולם. ומתוך הרעיון הזה שמשה רבנו רואה מול עיניו את הארון מול העיניים, הוא יגיד גם טוב, עכשיו תעשו את כל המסביב, כן? גם את המשכן והכל. אז מה בצלאל? אז בצלאל אומר למשה, אתה שמעת הפוך בהר סיני. קודם כל מה? קודם כל משכן ואחר כך ארון. אז מה, משה טעה? לא. אז מה, בצלאל טועה? לא, משה רבנו משבח אותו. שמה בצלאל היית. מה זה צל של אל? מה יש מול צל? יש צל ומה יש עוד? צל. אז מה יש משהו שהוא לא צל? הוא בצלאל, בצלאל, ומה יש משהו שהוא לא צל? צריך צל, ומה יש מול הצל? אור, שמש. משה הוא שמש, הוא לא הצל. הוא רואה את המטרה, את האידיאל, זה באמת בצל שלהם. איך מיישמים? אבל את הצל הזה רואה בצלאל. והוא אומר, קודם כל, משכן, ואחר כך, ארון. כי הוא חייב לראות את זה כך, בצלאל. הוא חייב לראות איך מיישמים את הדבר, מה? איך הדבר יתיישם, איך הדבר יצא אל הפועל. כמו בישיבה או במדרשה שיש ראש מדרשה, ראש ישיבה, יש מנהלת או מנהל, מה? ראש ישיבה יכול להיות לו רעיון טוב, אבל עכשיו המנהל חייב להגיד לו איך מושים אותו אל הפועל, מה? מה כדאי לעשות? חייבים. והרבה פעמים אלה שתי גישונות שלי כמעט הפוכים, לפעמים אפילו כמעט סותרים. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, תבנו משכן, וכל אחד שומע בצדק משהו אחר. אחד שומע נבנה כך, והשני שומע נבנה אחר, ושניהם סותרים. כי משה צריך לראות את המגמה, ובצלאל צריך לראות מול עיניו איך מגיעים אל המגמה, מה? איך בונים את המגמה, איך עושים את המגמה, בסדר? זה הרעיון של בצלאל. אז לכן אומר הרב קוק, על כן כמשפטו, צבא נוטה, על כן צריך ציור שכלי להקדים בלימודו הארון וכלים למשכן, ולקדות הקדמות למשכן, רק כאשר ראוי לבאר בתחילה את משכן הכלל ואחר כך את בועתיו. על כן התחיל, באר תחילה לו במראה הנבואה, מקום הכלי המשכן, אחר כך הדברים הפרטיים, זה בצלאל רע. אבל ין המלאכה מקודש מחברו חוק שכלי, שיהיה קודם לחברו. בצלאל אמנם בתור צייר, קרוב אל הטבע והמציאות. צייר, כמו בצלאל, אומן, רואה איך הדבר מתיישם במציאות. מה? איך הדבר יופיע בפועל, כן? אחד יכול לחלום בקשבונים בית, איך תראה חנוכת הבית, השני יחלום איך יראה הבית. שניהם צודקים. מה מרכז הבית? איך יראה חנוכת הבית? הקדושה שתהיה בבית, מה? העוצמה שתהיה בבית. וואי, זה מאוד חשוב שמישהו רואה את הדברים כך. אבל מישהו צריך גם לתכנן את הבית, אה? איך הבית יראה? בסוף מרכז הבית זה הספרים שלו, לא? ככה אני לפחות חושב. טוב, אפשר לחלוק עליי, מה? נכון לפעמים זה עלול לצאת לא טוב, כמו לרדת לכם. נכון לפעמים אתה בא לאיזה בית, אתה רואה טלוויזיה כזאת ענקית במרכז הבית, קצת מקרין משהו, לא? זה כאילו, מה מרכז הבית? אני אוהב שספרים נמצאים בבית, אה? בסלון אפילו נכנסים, יש, רואים הרבה ספרים. פעם גרנו באיזה בית, והיה לנו חדר לימוד שם, היה בבית חדר לימוד, אז הספרים היו בחדר לימוד. אז היה לי קשה לראות את הבית הזה, כי זה, כאילו הספרים מתחבים, אה? באיזה חדר. אז כזה מצטער לי יפה בראש, אתה בא לבית, אתה רואה ספרים, ככה מול העיניים. אני אומר לך, הנה המרכז, זה הלימוד, הספרים. אבל עכשיו יהיה מי שיתכנן איך צריך לראות את הבית, ששיהיו בו ספרים, כן? זה שתי בחינות שונות. האחת רואה את המגמה, האחת צריך לראות גם איך מגיעים למגמה, כן? הדרך למגמה. משה רואה את הארון מול העיניים, אבל בצלאל חייב לראות איך הציור מתגלה בפועל, בסדר? איך הציור מתגלה בפועל בעולם? איך הציור מתגלה במציאות? כישרונות שונים, כן? שתי כישרונות שונים. כישרון של בצלאל, כישרון של מוסי, בסדר? וכל אחד ברמה, והכישרון שלו, אל המשפט ורק בהם, מקום הכללי, וכאן ורק בהם פרטיים שבו. אבל בעניין המלאכה מקודש בחברו, בסדר? ורואה של שקודש בחברו. בצלאל אמנם בתור צייר קרוב מאוד אל הטבע במציאות, לא היה יכול לצייר סדר שאינו כמנהגו של עולם. באשר מנהגו של עולם מקור הברכה לנפש המציירת, פרחיה כפרחים ממש, טבעיים, גביעים כמנהגו של עולם וכו'. לכן הוא אומר, אדם בונה בית ורק מנהגו של רוקדים, ואנו, כיוון שאנו, צבוע המקום ברוך בדרכי הרגש, ראוי לנו לעשות מנהגן למנהגו של עולם, בצל אל היתה. והוא החוכמה העליונה זה מושיע, אבל גם הרגש הטבעי בחוכמה, בכל, הוא בערך הצל אצל האור, ומשניהם יחד הושלם כוח הראות וכל את הדברים. אז זה הנקודה הראשונה צריך להגיד. אז בעצם יש כאן השלמה. זה תחילת הפרשה. בין הכישרון האדיר של משה רבינו, לבין הכישרון היישומי של בצלאל. שני כישרונות שונים. צריך לדעת, זה חשוב תמיד להשתמש בשניהם לכן. תראו, אני לא יודע תמיד להגיד מי יהיה האיש ומי האישה, אבל הרבה פעמים גם בכל בית, טוב שיהיה אחד שהוא החוכמה ואחד שהוא הצייר, כן? אחד שהוא היישום ואחד שהוא הצד המגמה של הדברים. בבית, במדרשה, בכל מקום אני חושב, כן? שני הכישרונות האלה דרושים לנו כדי להשלים את הדבר, לתמם את הדבר שיהיה דבר אחד, כן? עכשיו, דרך השפת אמת, רציתי לדבר שוב על בצלאל משה, אבל מבחינה אחרת, מצד אחר, כן? מה השפת אמת גם שמה בפרשה? בסדר? זה הדרך דברים שערכו בצלאל ומשה. יש דברים דומים קצת בשפת אמת, אבל גם שונים. השפת אמת מדבר גם על נקודה קצת שונה. הביאו את המשכן אל משה, ומשה בעצם הקים את המשכן. אז אם עם ישראל כל כך כישרוני לעשות את כל המשכן, שגם יקים אותו, לא. חזרנו שוב לנקודה בין משה לעם ישראל. אז אנחנו מביאים את המשכן אל משה, משה מקים אותו. מעניין. אז שפת אמת, יש לו דרך מעניין, אני חושב בהרבה פרשות, שהוא מבחין, פעם אחת יצא גם שדיברנו על זה קצת, בין לוחות ראשונים לבין לוחות שניים. נושא שפת אמת, מעניין, איזושהי הבחנה מאוד מאוד מעניינת, שלפני חטא העגל, הוא קורא לזה הבחינה של הלוחות הראשונים, שהייתה לפני חטא העגל, אז בעצם עם ישראל כולו היה במדרגה כזאת, שהכל עם ישראל היה כמו משה רבינו. מדרגה אילאית כזאת, מדרגה ענקית כזאת. המדרש אומר, רבות בנות עשו חיים, ואת עלית על כולנו. מי זה את עלית על כולנו? אומר המדרש, משה רבינו. הם מביאים אליו את המשכן, ורק הוא, משה רבינו, מצליח להקים אותו. רבות בנות עשו חיים, ואת עלית על כולנו, זה משה רבינו. רק הוא מצליח בסוף להקים את המשכן. אז זה מעניין. אז השפת אמת אומר דבר מאוד מעניין. לפני שהמשכן... לפני שהצליחה חטאנו בחטא העגל, כולנו היינו בעצם במדרגה אילאית כזאת של משה רבינו, אז היה צריך בעצם, איך היה בנוי המשכן? מהחוכמה האדירה של משה רבינו, שהייתה מתיישמת במציאות. אבל חטאנו בחטא העגל. אז איך הדברים מתחילים בעולם? קודם במציאות, ואחרי זה מגיע משה. קודם התורה מספרת שבנו את המשכן, בנו, 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 ויביאו את המשכן אל משה. למה לא בהתחלה להביא את המשכן אל משה? אי אפשר. אי אפשר. להביא אותו בהתחלה. משה רבינו צריך, מתחילים בעולם הזה מלמטה, ואחר כך מגיעים רק ללמעלה, כן? אחר כך מגיעים רק ללמעלה. משל, או דוגמה, איפה אנחנו רואים שאנחנו תמיד מתחילים בלמטה, רק אחרי שהצלחנו להתחיל בלמטה טוב, אנחנו יכולים לעלות בחזרה למעלה, ולהגיע למקום של למעלה. אז אני אתן לכם עוד משל, בסדר? משל משלי. חייבים בעולם הזה להתחיל מלמטה, ורק אחר כך להגיע לדבר הגבוה, כן, לדבר שמלמטה. אז אני לא יודע, במשל שלי יצא טוב. אז נניח שהוא טוב, בסדר? אבל ברור שכשאת מתחילה במדרשה, את עוד לא יכולה לצייר לך בראש מה את רוצה בדיוק, איך הדברים יראו בדיוק. את צריכה להתחיל מלמטה. את שומעת שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור כזה, ועוד שיעור אחר. ויחד מכל הדברים שאת שומעת, לאט לאט נבנית לך קרבת השם גדולה. אבל קודם שיהיה לך ציור חזק של קרבת השם גדולה, ואז תשמעי שיעורים ש... לא. אנחנו מתחילים מלמטה. וכל דבר אנחנו מתחילים מלמטה, כן? בונים מלמטה, לאט לאט מתגלה לנו האור הגדול של הדבר מלמעלה. דרך אגב, זה נכון גם בקודש, נכון גם בחול. נראה לי כך. כל מקצוע שאת תציירי לך בראש, אני רוצה ללמוד את המקצוע הזה והזה. אבל באמת אף פעם הדבר לא מתחיל באיזה אור גדול מלמעלה, עכשיו רק פרטי. תמיד כל מקצוע מתחיל מלמטה, ולאט לאט, כן? העולם הזה בנוי כך. מעניין, אומר השפת אמת, לוחות ראשונים, בהתחלה הייתה מין מטרה כזאת, נחיה חזק את הרעיון של התורה, והפרטים רק יראו לנו איך ליישם אותה. אבל זה לא. זה לא עבד. וחטאנו בחטא העגל, אנחנו לא יכולים להתחיל מלמטה. צריכים להתחיל מלמטה. המשכן זה התחלה מלמטה. אז המשכן מתחיל ברבות בנות עשו חי. מי זה הרבות בנות עשו חי? מי זה הבנות שעושות חי? רבות בנות, מי זה הבנות שעושות חי? עם ישראל, כן? עם ישראל רבות בנות עשו חי, אומר המדרש. מי זה ואת עלית על כולנה? משה רבינו. אז למה לא מתחילים? את עלית על כולנה ורבות בנות עשו חי? אי אפשר. האור הגדול של משה, ומשה מקים את המשכן, לא מתגלה רק דרך העשייה של עם ישראל. צריך לבנות הרבה מלמטה כדי שיקלה את האור הגדול של משה. זה אחרי חטא העגל. העולם מתחיל מהפרטי, מלמטה. ואז נבנה הצד הגבוה, כן? הצד העליון שמלמעלה, בסדר? הצד העליון שמלמעלה. תראו, אני שוב לא יודע אם הדוגמה תצא טוב לגמרי, אבל גם פורים, אתם נותשו עוד שיעורים על פורים. ופה פורים, ועכשיו פורים. אתה מתחיל מלמטה, לבנות לך רעיון, 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 בעזרת השם יגיע פורים, יצמח לך מלמעלה. אבל קודם כל בוא נחיה את הרעיון של פורים, ורק אז נבדוק את הפרטים שלו, אי אפשר. אנחנו תמיד מתחילים מלמטה, ומתוך מלמטה נבנה גם מלמעלה, כן? חוק, חוק כזה. להתחיל מלמטה, מתוך זה יגיע לך גם האור שמלמעלה, כן? תתפוס את האור שמלמעלה. נכון, תמיד זה נורא מפתה אותנו, כשאנחנו רואים משהו, איך הוא כבר עשוי. אז נורא מתחשק לך אותו. ואז כמה זה קשה להתחיל אותו מהפרטים שלו, מהפרטים הכי קטנים שלו, מה? אתה מראים לך ציור של בית, ככה הבית הזה צריך להיראות. טוב, צריך לבנות אותו, והרבה הרבה פרטים. שם הקושי. אחרי שהיה חטא העגל אומר, צריך קודם כל רבות בנות עשו חי, ואז, ואת עלית על כולנה, זה משה רבינו. אחר כך, בהמשך, כן? אבל לא בהתחלה. למה לא בהתחלה? ככה העולם בנוי אחרי חטא העגל. מתחילים במלמטה, ואז נבנה האור הגדול שמלמעלה. בסדר? אז מזה אומר השפת אמת התחלנו. כלומר, אחר שנתנו חל כוחו של משה. כמו שכתוב, ויהיה משה ויברך אותם. שחל ההנהגה של משה רבינו, ומשה רבינו אומר השפת אמת, התקשה, כך מביאים חז"ל, במחצית השקל. כי משה קשה לו לראות חצי, הוא היה ישר את השלם. זה כישרון שלו. הוא היה ישר את הדבר השלם. הענק, הגדול, מול עיניו. אנחנו צריכים להתחיל בחצי, מה? כל אחד מתחיל באיזה חצי, ביחד מכל החצאים נבנה משכן. אנחנו מתחילים בחצי, מה? ומשהו שהוא מלמטה. ואז נבנה האור הגדול שמלמעלה. ואצל משה הכל מתחיל מלמעלה. בערה עצומה וגדולה, מהר סיני, מלמעלה, לא עמדנו באור כזה מלמעלה. אנחנו צריכים לבנות מלמטה. חייבים לבנות מלמטה. ואם לא נבנה מלמטה, לא יחול גם האור של משה. אנחנו צריכים לרבות בנות עשוחיים, ואז בא משה רבינו, ואת עלית על כולנו. אבל בלי רבות בנות עשו חי, אין ואת עלית על כולנה. אז נתחיל ואת עלית על כולנה, ואז רבות בנות עשו חי, זה לא ילך. קודם כל צריך שנעשה מלמטה, עכשיו לכו לאור שמלמעלה. בלי מלמטה אין מלמעלה. כלל, כן? כל דבר רב להתחיל בפרטים שלו, הקשים, מה? המסובכים מלמטה. זה קשה, כי תמיד הדמיון שלנו, קל לו יותר לצייר את הרעיון, כן? את העניין הגבוה, איך נראה משכן, איך נראה משכן, צריך לראות אותו מלמטה. זה מסובך, כן? זה קשה, נכון? זה קשה. יש לנו איזו הערה כזאת מלמעלה שהיינו רוצים מאוד לאחוז בה. לא. היא נעלמת לנו, צריכים אותה מלמטה. אפילו בית שכל אדם מקים, כן? יש לו איזו הערה בחתונה שלו, וואו, איזו שמחה, איזו שכינה. אבל זה מאוד קשה. בסוף, בסוף החיים בנויים אחרת. כן? בונים מלמטה, ואז שורי האור של מלמעלה, כן? כל דבר, חוק, כן? מראים לנו לפעמים גם איזה רגע, איך נראה מלמעלה. אבל שאתה צריך לבנות אותו, בסדר? המלמטה, ומתוך המלמטה נבנה גם מלמעלה. כן? מין חוק. ובלי הבניין שנבנה מלמטה, לא יחול עלינו האור הקדוש שחל מלמטה, כן? המלמטה בונה את המלמטה, בסדר? אז זה המהלך האלוקי שיש. הוא אומר כאן ככה, תשמעו, ואז הוא אומר, מעין זה, אז בואו נתקרב קצת אלינו, כי השפת אמת נותן משל משבת ומראש חודש. סתם, מי נראה לכם מלמעלה ומי מלמטה? מי מייצג יותר את הצד של הערה מלמעלה ומי את הצד של מלמטה, שבת או ראש חודש? למטה. כן, יפה מאוד. ראשי חודשים, הנה אנחנו עכשיו בראש חודש, זה מלמטה, זה גם מימות החול. אז כבר אמרתי לך, נראה לי פעם בשיעורים, יש מנהג ללבוס בגדים לבנים בראש חודש. מנהג מאוד יפה, אני לא נהגתי אותו. למרות שהיום אמר לי אחד הבחורים, ולא הכרתי את זה, שזה מנהג בעיקר של בנות, של נשים. למה? כי הם לא חטאו בחטא העגל. זה היה לי מעניין. שהם לא חטאו בחטא העגל, נשים, ואז הם בעיקר לובשות בגדים לבנים, כי יש להם יותר טהור מלמטה. לא הכרתי, לא יודע, לא מכיר את הפרט הזה. כך אמר לי אחד הבחורים, שגם למדתי אותו עכשיו בבית הזה. אז הוא אמר, כי דיברנו על המלמעלה והמלמטה. אז ראש חודש זה המלמטה, נכון. כמו ישראל מקצים את החודשים. גם ראש חודש זה מלמטה, כי אתה בא עם כל בגדי החול. בסדר, לבנים לא, אבל אתה בא עם בגדי חול עדיין, כן? נראה לי שאתם בגדי חול, לא, סתם, לא, לא, לא נבדוק. אבל זה בא מלמטה, בסוף אני אפשל, וואי, מה פתאום? סתם, סתם, לא, לא, תמחקו את הדוגמה. אין. אבל אני מחכה את הדוגמה. אבל זה נראה לי. ראש חודש זה בא מלמטה. שבת זה מלמעלה. שבת, כל כולם מלמעלה. משה רבינו הוא בחינת שבת, לא ראש חודש. ישמח משה במטף חלקו. זה תפילה של שבת. הוא רואה את האור הענק האלוקי, כמו שמש, אמרנו, מלמעלה. דיברנו קודם על בצלאל, פה מדבר על עם ישראל. חי חזק את הראש חודש מתוך זה את שבת. הנה עכשיו שם בדיוק, ראש חודש, שנכנס אדר. ראש חודש והשבת. למה אנחנו חיים חזק? מלמטה, מתוך זה נבנה לנו מלמעלה. ששת ימי מעשה, אז זה שבת. וראש חודש ושבת. אז האור שמלמעלה זה משה, האור מלמטה זה שייך אלינו בעם ישראל. אנחנו זוכים גם לשבת מתוך ימי המעשה, מתוך ראש חודש. כן? מתוך המלמטה זוכים לאור שמלמעלה. בסדר? זה בחינת ראשי החודשים. אז הוא אומר כאן, כי תישא את רוב בני ישראל, כן, אז רק רוצה עוד להביא דוגמה, הוא אומר כאן, עוד הקבלה, אומר השפת אמת, לרעיון הזה שמלמטה מלמעלה, שם יעקב ושם ישראל. יעקב וישראל. יעקב, אומר השפת אמת, זה מלמטה. לבנות מלמטה. עכשיו פה יש איזה חידוש שלו בלשון. מה זה יעקב? יוד הוא אומר, ועקב. האותיות האחרונות עין קוף ו, האותיות האחרונות יוד עקב. שם השם, אבל שצומח מהעקב, מלמטה. זה השם יעקב. זה ראש חודש שאמרנו, כן? נוסיף למה שאמרנו בדברי הרב קוק, כמו בצלאל כזה, בונה מלמטה. זה הבחינה שלנו של עם ישראל. אבל משה רבינו, חייבים את הבחינה של משה רבינו. הוא היעד, הוא המגמה, הוא המטרה של הכל. הוא מייצג וחי כל הזמן את המטרה. שאליה אנחנו צריכים לחתור, מה? אל המטרה הזאת צריך לחתור. משה רבינו מייצג את שם ישראל. ישראל זה יוצא לי ראש, נכון? יאללה, בסדר? בתקווה שכן. ישראל האותיות זה לי ראש. תפכו שם את האותיות פה, שם, ראש. משה רבינו מייצג את הראש של הרי ישראל, את המגמה, את המטרה, חייב להיות. חייב להיות ענק כזה כמו משה רבינו, שמייצג את המטרה, לאן צריך לחתור, את שבת קודש, מה? בסוף צריך להגיע לשבת, לקייך סוף, לשבת, למגמה, למטרה, אבל בשביל להגיע לשבת צריך ללמוד חול, צריך ראש חודש, נכון? רבות בנות עשו חיים, ואת עלית על כולנו, זה משה. אז שיהיה רק ואת עלית על כולנו, מה פתאום? צריך לבנות מלמטה. אם אין בנות שעושות חיים מלמטה, אין ואת עלית על כולנו, אה? יש, שוב, אני לא יודע מה המשלים שלי יוצאים טוב, אבל יש מי שמארגנות את מסיבת פורים והפרטים, ואיפה יעמוד זה ואה? ועכשיו מביאים את הרב, את הרבנית, לא יודע מי, למסיבת פורים, ואומרים, וואו, איזה מסיבה יפה, היא תגיד דבר תורה עכשיו, היא תבטא את כל הרעיון שהמסיבה באה לבטא. אז יאללה, נתחיל ברעיון, אז לא יהיה מסיבה, כן? אז גם הרעיון הגדול לא יוכל לצמוח אם יהיה רק, אם יהיה רק מלמעלה. אז בלי שיהיה מי שיצג את הרעיון, לא ידעו לאן לחתור. כל מה שעושים חותר ללשם, לרעיון הגדול למעלה. אבל כל מה שחותר לרעיון הגדול בלמעלה, מתחיל בלמטה. חייב להתחיל בלמטה. כן? חייב להתחיל בראש חודש, להגיע לשבת. חייב לבנות את המשכן בצלאל ולהגיע למשה. כן? בסוף משה לראש, הוא יקין את המשכן, הוא יבנה את המשכן, הוא יבטא משה רבינו את כל הרעיון שהמשכן צריך לבטא. אבל יתחיל מלמטה. ואז יהיה את הרעיון מלמעלה. בסדר? ואז הרעיון יבוא מלמעלה. אז זה בעצם מה שהוא אומר לנו כאן, כי משה רבנו זוקף ראשם של ישראל. בני ישראל צריכים לעלות הגוף עם הרגליים עד הראש. הם צריכים להיות העקב שעולה עד הראש, עכשיו משה רבנו יהיה הראש, מה? הראש של העניין. הרב שמגיע לערוך את החופה, וואי, הוא יגיד מה הרעיון, יגיד דבר תורה, יקדש, מה? יערוך חופה וקידושין, אבל עד שמגיעים לחופה צריך להזמין אולם, צריך לבנות הרבה דברים, מה? צריך לבנות מהעקב, מההתחלה, להביא את הראש, כן? משה הוא בחינת הראש, למעלה. בונים את הכל מלמטה, ואז מתגלה מלמטה. בסדר? מתגלה מלמטה. אבל בלי שנבנה מלמטה, גם הלמעלה יהיה נכה. גם הרבות, את עלית על כולן, לא יהיה. רבות בנות עשרה, את עלית על כולן. זה משה, זה אומר המדרש, כן? מעניין, אומר השפת אמת עוד משל. משה רבינו הוא בחינת אמת, ואנחנו בחינת אמונה. מה זה אמת? ומה ההבדל בין אמת לבין אמונה? עוד בחינה לבטא את המלמטה והמלמעלה. המלמעלה זה האמת. האמת זה כמו כשאתה רואה משהו. את רואה משהו מול עינייך. כשאת רואה משהו מול עינייך, את לא צריכה להסביר אותו. לא צריכה להסביר אותו. אז אני לא יודע, אני ביטאתי את זה בדוגמה, למרות שאני לא יודע, אולי מי שתגיד, בואי, הדוגמה הזאת זה בדיוק... אבל אתם יודעים, לפעמים, את מתקשה באיזה תרגיל במתמטיקה, בא איזה גאונה של הכיתה או איזה גאון, ואומר, וואי, זה טיק 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 זה כך. היא רואה ממש מול העיניים את האמת של התרגיל. את מאמינה שיש לתרגיל הזה פתרון, אבל צריכה הרבה זמן בשביל להגיע לפתרון, כן? במשל יותר אחר, אני חושב, כשאתה רואה משהו, אתה רואה את האמת מול עיניך. הראייה שלך, אתה רואה את האמת חזק מול העיניים. למשל, הנה, אתם כולכם עם הגב לשעון, אז אני מסתכל לך, יש פה שעון ממול. אתם מאמינות שיש פה שעון. האמת, אתם יודעות גם, אבל אתם מאמינות לי שיש פה שעון, כן? אבל אני רואה אותו. אני רואה אותו, אני לא צריך להסביר כלום. משה רבינו רואה את האמת מול העיניים, אז הוא לא צריך להסביר אותה. אבל יש בעיה מסוימת. גם כשאתה רואה כל כך חזק את האמת, אתה לא יודע להסביר את כל פרטי הדבר, ואיך הוא עשוי, כי אתה לא צריך. כשאתה מאמין במשהו, אתה מסביר הרבה הרבה פרטים, כי אתה לא רואה אותו. אז יש גם יתרון לאמונה. אנחנו חיים בחינת אמונה, בעיקר אחרי שאתה יגיד כמו שאמרנו. אז הפרשה שלנו היא פרשה של בצלאל, של עם ישראל רבות בנות עשוכה, שהביא את המשכן אל משה ומשה. משה רואה את השכינה כבר, רואה את האמת מול העיניים, כן? אז הוא לא זקוק לכל פרטי המשכן ולראות איך המשכן בנוי מכל הפרטים שלו, כי משה רבנו רואה חזק את האמת מול העיניים. איך נראית שכינה? איך נראה משכן מול העיניים? איזה רואה? איזה ראייה של משה רבנו. אז פחות זקוק לכל הפרטים שאנחנו מובילים אותנו לבנות את המשכן הזה, ומתוכו נראה האור של משה. ומתוכו נראה את השכינה. לא צריך את זה. אבל זה אותו משכן, אבל הוא רואה ישר את השכינה, את המגמה שלו, את המטרה שלו, את הפרטים נבנה אנחנו. דרך הפרטים נבנה אנחנו את המשכן, כן? יבנה המשכן. אז גם לפי הרב קוק, גם לפי השפת אמת, יש בפרשה שלנו משהו מאוד יסודי. בעיקר הוא מרחק את העגל. יכול להיות שלפני חטא העגל כולנו היינו רק רואים שכינה וגודל. אחרי חטא העגל אנחנו רואים מעולם שהוא בנוי מהרבה פרטים. וזה גם מתסכל, פרטים שנבנים מלמטה. צריך להאמין שהפרטים האלה בסוף בונים דבר גדול. בונים דבר אחד גדול, כן? אבל צריך להאמין בזה. אנחנו, קשה לנו לישירות לראות את זה מול עיניים. אז זה מהלך שלם. צריך להאמין בפרטים, ושהפרטים בונים לנו גודל אחד גדול. אבל, משה רבינו תמיד חייב להיות ענק כזה שרואה מול עיניו את הגודל, כן? את המגמה, את המטרה של הדבר. אם לא יהיה מי שיחיה את המגמה ואת הגודל של הדבר, לעולם לא נגיע לשם. אז תמיד גם בכל דור מן הסתם, יהיה מי שיחיה חזק את המגמה, את המטרה, אבל יהיה מי שיעבדו קשה על כל פרט ופרט, איך נבנה את המגמה הגדולה, מה? באיזה צורה המגמה הגדולה תיבנה? איך היא תיבנה? מהמון המון פרטים, כן? מהמון המון פרטים. אבל חייבים את הפרטים, אבל לזכור תמיד את המגמה, כן? אנחנו רבות בנות עשוכי, תמיד יהיה מלווה אותנו משה רבינו כזה, ואת עלית על כולנו, כן? המגמה של הכל, המטרה של הכל, כן? לולא המטרה, אין ערך בעצם גם לכל הפרטים, בסדר? אז רק אולי נסיים בזה. הוא אומר, ככל אשר אני אומר להודיע, כי בני ישראל בחושך על ידי האמונה יכולים לכוון לדעת אביהם שבשמיים. בני ישראל בעצם הם בחושך, הם בחינת חושך. כשאתה בחושך, זה חיסרון גדול. מצד שני, אתם יודעים, עלה לי עוד משל, אתם אוהבות חדר בריחה, אתם יודעות לך מה זה חדר בריחה? סתם איזה מצחיק, כאילו שאני יודע. סתם, אבל חדר בריחה זה חדר כזה שהולכים בו, אז למה אני מסביר? אתם יודעות משהו, אה? חדר כזה שהולכים, ואז מה? מגיעים בסוף אל המטרה, נכון? אל המגמה שלו. אז מי שיודע את המגמה של החדר, הוא פחות ייהנה במובן מסוים. הוא יהיה ואתה איזה כך. בסוף הוא בלב הכי יומי. זאת שאחראית על החדר כבר יודעת לאן מגיעים, מה צריך, מה... בסך זה נורא יפה, כבר יודעת את הכל. יודעת... משה רבינו, מבחינת זה שאין לו את החדר בכלל, כבר יודע לאן צריך להגיע. הוא יודע את היעד ויודע את המטרה. מצד שני, אם לא יהיה מי שידע את היעד והמטרה, אלה שיגששו באפלה לעולם לא יגיעו. מה הוא נותן להם בסוף בחדר בריחה, נראה ואתם יודעות, שלא יודעים מה, מה נותנים, מה? רמזים, איפה ידעתם? סתם, סתם, יודעים, נותנים רמזים, נכון. יש לנו רמזים ממשה רבינו, סתם, הוא מביא אותנו אל היעד. אני לא יודע, המשל והנמשל, בדיוק עושים אותו דבר, אבל מי שיודע את היעד, זה יתרון עצום. מצד שני, לפעמים מה התענוג שלנו בחדר בריחה? לא לקבל רמזים, לא? אנחנו רוצים לגשש, לא למצוא, למצוא פה, למצוא שם, למצוא. אנחנו, עם ישראל, כך. אנחנו מגששים באפלה. אם לא היה לנו מי שיודע את היעד, היינו חלילה נשארים שם. כשיש מי שיודע את היעד, בסוף התענוג שלנו יש לנו בחינת אמונה. מה אנחנו מגששים? כאן, 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 עד שלאט, לאט, 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 מתגבשת לנו איזו תמונה, תמונה של החיים, תמונה של קרבת השם, מה? זה שונה. שכמו יגעת ומצאת כזה טעמים, מה? אז משה חייב את עם ישראל. כי בדרך עם ישראל גם הוא חש את הבחינה הזאת של האמונה, של היצירתיות, כן, ושל הבניין. מצד שני, עם ישראל חייב את משה, בסדר? בלי זה לא היינו מגיעים ליעד, לא היינו מגיעים למטרה, לא היינו מגיעים למגמה. אז צריך רבות בנות עשוכי, ואת עלית על כולנו, זה משה. בלי ואת עלית על כולנו לא היה לנו מגמה, בסדר? לא היה לנו מטרה, לא היינו יודעים בכלל איך אנחנו יכולים להגיע לאיזה יעד ולאיזה מגמה ולאיזה מטרה אנחנו בכלל חותרים ומגיעים. אבל מצד שני, כל היעד הזה שמשה ואת עלית על כולנו נבנה על ידי מה? על ידינו, על ידי רבות בנות עשו מה? עשו חי, בסדר? כי התחלים גם אותנו. שלנו יש את בחינת האמונה. בסדר, זה חדר בריחה כזה, מה? זה עולם האמונה, מגששים, 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 עד שמוצאים, בסדר? אז רק בשביל המשל, אז אף אחד שלא תיקח את זה אישי, אבל נגיד יש לך צדיקה יסודת עולם כזאת, מה? מגיעה למדרשה, אין לה את הטענות של כולם, שהעולם שלה נבנה דרך השיעור הזה, והשיעור הזה, והמשבר, מה? והבניין, היא כל הזמן חיה את המגמה שכל המדרשה מובילה אליה, יפה מאוד לה, אבל היא הפסידה, דרכנו היא חשה גם את התהליכים שעוברים, כן? אבל היא, דרכה אנחנו רואים את המגמה של הולכים, כן? כולנו רוצות לראות כאלה, וואי, איזה יופי, איזה צדיקה, איזה כזאת. לא נניח שיש אחת כזאת, באופן תיאורטי, כן? אז יש אנשים שעיקר קצת עניינם, היה משה רבנו כזה, חד בדרה. יש לפעמים גם בכל דור אולי קצת כאלה, שמראים לנו את הדרך, מראים לנו את המגמה. אופס. אבל אנחנו התרוננו הרבה פעמים לראות את הדרך אל המגמה, כן? להראות את הדרך. הדרך היא נבנית גם במשברים והקשיים, כן? הציורים המציאותיים. אז הרב קוק ביטא את זה דרך בצלאל ומשה, כן? והשפת אמת גם דרך עם ישראל ומשה, כן? הפרשה שלנו כולה משכן נפלא כזה, אדיר כזה, גדול כזה, כן? שנבנה מעם ישראל כולו, שכל היופי של המשכן הזה, אחרי חטא העגל הוא, שבונים אותו מהמון המון פרטים ביחד, ולא מצליחים להקים אותו בלי משה רבינו. בלי מי שרואה את המטרה של הכל מול העיניים והשכינה והכל, אין משכן. בלי מי שבנה את הפרטים, גם אין משכן. אז היה פה אחדות מופלאה כזה, כן? הרבה פעמים מהלך הדורות נוצר פירוד, וזה בעיה. יש אנשים שבונים את הפרטים, הם לא מסוגלים להבין את המגמה ואת המטרה של הדבר, כן? יש אנשים שמאוד חזק רואים את המגמה והמטרה, אבל לא תמיד רואים את הפרטים. אני לא יודע אם זה לגמרי דומה, כן? אבל כמו במדינה שמקימים, כן? יש אנשים שכאלה טובים בלבנות צבא וכלכלה, נכון? אז הם טובים וחזקים בלבנות את הפרטים של הדבר. אבל אין להם את היכולת להראות לנו את המגמה של הדבר. אז קמים אנשי רוח גדולים ומראים את המגמה, כן? אבל כשרואים את המגמה הרבה פעמים ואת המטרה, אז האנשים האלה לא רואים את הפרטים. אז זה מעצבן אותם, כל כך הרבה פרטים, וצבא, וכלכלה, ליצור אחדות כמו שהייתה במשכן, זה קשה, זה מסובך, כן? טוב? זו מטרה, כן? לשם החותרים, כן? לשם השואפים, בסדר? לשם הבאים. טוב, מה מראה פורים, את המטרה או את הדרך לבנות את המטרה? אני חושב את המטרה, לא זה בסוף שנת החודשים, לפני נשן. אתה בסוף אומר, המטרה כולה להיות שמחים, מה? מורבים בשמחה, שמחה זה אידיאל, שמחה זה מטרה. אבל בשביל לבנות שמחה צריך הרבה חודשים אחרים, מה? שגם הם בנו את השמחה. אז אתה צריך באיזה מקום, לפעמים אפילו עד אלו ידע, תשכח רגע מהכל, תהיה במטרה, תהיה במגמה, כן? עד שאתה במטרה ובמגמה, צריך הרבה דברים לבנות אותה, כן? ואם כל השנה תהיה מבוסם ולא תבנה את המטרה, זה על הפנים, אה? זה סתם שכרות, כן? לא יצא אל הפועל כלום. אז תבנה את המטרה דרך הפרטים. אבל אף פעם, אל תשכח אותה. נכון שבסוף שנת החודשים מביאים אותך למטרה. תהיה שמח. אפילו תטשטש לך משהו כבר בדעת ובמחשבה כבר יש דבר בנוי. ותחיה חזק את המטרה, בסדר? תחיה חזק את המגמה, כן? אבל בסוף, זה בא מהשלמות של שני הדברים, כן? מרבות בנות עשו חיים, ואת עלית על כולנו. מלבנות את המטרה ומלחיות את המטרה, כן? משה צריך לחיות אותה, אנחנו צריכים לבנות אותה. ובכל שבכל דור יש בחינות כאלה, כן? הדרך לבנות והמטרה והיישום. בסוף, פרשת שמות מסתיימת נפלא, יש משכן. אחר כך עוד יהיו הרבה קשיים בדרך, כן? אחר כך ויקרא מה עושים במשכן, אחר כך המון המון חטאים. משמע, השלמות הזאת של משה ועם ישראל, היא עוד הרבה דברים לבנות בה, כן? היא התגלתה ועוד יהיה, אולי עד היום, כן? הרבה הרבה מהלכים בשביל לבנות את זה, מי שבונה ומי שחי את המטרה ביחד. טוב, שאלה נראה.